פרק 18. מתקן דת אמריקני. עיקר ישר, הגון וגלוי לב, שהחל לפקפק בסמכות האלוהית של כתבי הקודש. ועם זאת, השתוקק בכל ליבו לדעת את האמת, היה האיש שנבחר בידי אדוני כדי להוביל את ביסור הבשורה על ביאת המשיח השנייה. בדומה למתקני דת רבים, ידע ויליאם מילר בראשית חייו מחסור ודלות, ולמד לקחים מאלפים על מתינות והתכחשות עצמית. הוריו ובני משפחתו היו אנשים עצמאיים ואוהבי חירות, בעלי כוח סבל ורוח פטריוטית נלבת. ומאפיינים אלה בלטו גם באופיו. אביו היה מפקד בצבא המהפכה. הקורבנות שהקריב במאבקים ובסבל של אותה תקופה סוערת ניכרו בנסיבות הקשות של ראשית חייו של מילר. מילר ניחן בגוף חסון, וכבר בילדותו הפגין חוסן נפשי ויכולות שכליות יוצאות דופן. כשבגר, תכונה זו הפכה בולטת יותר. מוחו היה ער וחד והוא צמא לידע. על אף שלא זכה ללמוד במכללה, אהבתו ללימודים והרגלו לחשוב לעומק ולהעביר ביקורת על עצמו, עשהו הוא לאדם בעל שכל בריא והשקפות מעמיקות. אופיו ומוסריותו היו ללא דופי, ויצא לו שם של אדם בעל יושרה, צנוע, חסכן ונדיב. באמצעות חריצות ושקדנות, הוא רכש במהרה כישרונות, ובמקביל המשיך כרגלו ללמוד ולהגות. הוא מילא בהצלחה מגוון תפקידים אזרחיים וצבאיים, זכה להערכה וכבוד, ונדמה היה שהדרך לאושר ולכבוד סלולה לפניו. אמו הייתה אדוקה מאוד, ולפיכך האמונה הוטבעה בליבו משחר ילדותו. ואולם, בבחרותו הוא הושפע רבות מחבורת דהיסטים שהקיפה אותו. הדאיסטים מאמינים בקיומו של אל יחיד, אך כופרים בהתערבותו בעולם. בעיקר בזכות העובדה שהם היו טובי לב, עדינים ונדיבים והפסחים למופת. מכיוון שחיו בקרב נוצרים ומוסדות נוצריים, אופיה מוצב במידת מה בידי סביבתם. מעלותיהם שזיכו הם בכבוד ובהמון הבריות, עלו בקנה אחד עם תורת כתבי הקודש. אך עם זאת, סגולות אלה סולפו במידה כה רבה, שהן פעלו נגד דבר אדוני. בעקבות התרוהעותו של מילר עם אנשים אלה, הוא אימץ את השקפותיהם. הפרשנות הרווחת של כתבי הקודש הציגה קשיים וסוגיות שנראו לו בלתי פתירים. ועם זאת, אמונתו החדשה, שגרמה לו לזנוח את כתבי הקודש, לא הציעה חלופה טובה יותר במקומם, והוא נותר מתוסכל ולא מסופק. אך הוא המשיך להחזיק בהשקפות אלה כ-12 שנים. אך כשהיה בן 34, רוח הקודש עוררה בליבו את ההכרה ביותו חוטא. הוא לא מצא באמונתו הנוכחית שום אישוש לאושר נצחי אחרי המוות. העתיד נראה לו קודר ועגום. כאשר התייחס בשלב מאוחר יותר לרגשותיו באותה עת, הוא אמר, המחשבה על כיליון סופי הייתה קרה ומצמררת. המחשבה על נסיעה באחריות הייתה מצמיתה, שכנסיעה באחריות תביא להשמדת כולם. השמיים התחשרו כנחושת מעל ראשי, והאדמה הייתה כברזל יצוק תחת כפות רגליי. נצח. מהו נצח? מוות. מדוע הוא קיים? ככל שניסיתי לחשוב בהיגיון, כך התרחקתי יותר ויותר מהוכחות. ככל שהתעמקתי והפכתי בדבר, כך הפכו מסקנותיי מבולבלות יותר. ניסיתי להפסיק לחשוב, אך לא הצלחתי לשלוט במחשבותיי. הייתי אומלל מאוד, אך לא הבנתי את הסיבה לכך. רטנתי והתלוננתי, אך לא ידעתי על מי אני כועס. ידעתי שהרוע קיים, אך לא ידעתי היכן או כיצד למצוא את דרך הישר. קוננתי, אך בליבי אפסה כל תקווה. במצב זה הוא היה שרוי במשך חודשים רבים. הוא אמר, לפתע, רושמו של אופיו המופתי של המושיע הוטבע בליבי באופן עז ובהיר. נדמה היה שאולי ישנו מושיע, כה טוב ורחום, שנאות לכפר על חטאינו, ולפיכך להושיענו מנחת ועונשו. מיד הרגשתי שאוכל להטיל עצמי לזרועות מושיע כה נפלא ונעים, ולבטוח בחסדו. אך עתה התעוררה בליבי השאלה, כיצד ניתן להוכיח את קיומה של ישות כזו? חוץ מכתבי הקודש, גיליתי שלא אוכל למצוא שום הוכחה לקיומו של מושיע כזה, או אפילו לקיומם של חיי נצח. ראיתי שכתבי הקודש הציגו בדיוק מושיע כזה, המושיע שנזקקתי לו. חשתי מבולבל ונבוך לגלות שספר כה חסר השראה יכול להציג עקרונות כה עולמים לצרכיו של עולם השרוי בחטא. נאלצתי להודות שכתבי הקודש חייבים להיות התגלות אלוהית. הם הפכו בעבורי מקור לשמחה ועונג. מצאתי בישוע חבר. המושיע, הדגול מרבבה, בא אליי. כתבי הקודש, שבעבר נראו לי קוקו דרים, משעממים ומלאי סתירות, הפכו נר לרגלי ואור לנתיבי. ליבי ושכלי נרגעו ונמלאו שביעות רצון. גיליתי שאדוני אלוהים הוא הצור האיתן בעיצומן שסערות חיי. כתבי הקודש הפכו לספר הלימוד העיקרי שלי, ואוכל לומר בכנות שהתעמקתי בהם בהנאה רבה. גיליתי שמחצית מתוכנם לא סיפרה לי מעולם. טעיתי כיצד לא הבחנתי בעבר ביופיים ובהדרם. התפלאתי כיצד יכולתי למוס בהם. גיליתי שהם מספקים כל דבר שליבי חפץ בו, ומעניקים מזור לכל תחלואי נשמתי. איבדתי עניין בכל יתר הספרים, והקדשתי את כל כולי לרכישת חוכמה מאת אדוני. עתה הוא הצהיר בפומבי על אמונתו בדעת שתייב. החבריו הכופרים מיהרו להציג בפניו את כל הטיעונים שהוא עצמו העלה לפעמים כנגד הסמכות האלוהית של כתבי הקודש. באותה עת, הוא עדיין לא היה מסוגל להשיב להם. אך הוא סבר והאמין שאם כתבי הקודש הם התגלות אלוהית, אזי הם חייבים להיות עקביים ולעלות בקנה אחד. ומאחר שניתנו כדי להדריך את האדם, עליהם להיות מותאמים להבנתו. מילר החליט ללמוד את כתבי הקודש בעצמו, להתעמק בהם ולבחון אם ניתן ליישב בין הסתירות שמצא בהם. הוא השתדל לשים בצד כל הרעיונות וההשקפות שדבק בהם, לזנוח את כל הפרשנויות, והחל להשוות בין פסוקים, בעזרת קונקורדנציה והערות שרשם לעצמו בשולי הדפים. הוא המשיך בלימודו באופן עקבי ושיטתי. הוא התחיל בספר בראשית, ועודו קורא כל פסוק ופסוק, ומתעמק בהם עד שהבין לאשורו את משמעות הכתוב. כשנתקל בקושי כלשהו, הוא נהג להשוות את הפסוק הסתום עם פסוק אחר שישש את הסוגיה. כל מילה שקרה הייתה חייבת להעלות בקנה אחד עם נושא הפסוק. וכאשר עלתה בקנה אחד עם הפסקה כולה, נחה דעתו שכן הקושי נפתר. וכך, בכל פעם שנתקל בפסקה קשה להבנה, הוא מצא לה פירוש בפסקה אחרת בכתבי הקודש. מכיוון שבמהלך לימודו הוא נשא תפילה קינה לקבל הערה שמימית, תפילתו נענתה, הפסוקים שנראו לו סתומים התבהרו. הוא חווה את האמיתה שנחשפה בדבריו של מחבר התהילים, פתח דבריך יאיר, מבין פתאים, תהילים קופיוטט 130. הוא קרא בעניין רב את ספר דניאל בספר ההתגלות, והשתמש באותם עקרונות פרשנות ששימשו אותו ביתר כתבי הקודש. לשמחתו הרבה, הוא גילה שניתן להבין את הסמלים הנבואיים הצפונים בספרים אלה. הוא ראה שהנבואות שכבר התגשמו, התגשמו במדויק, שהדימויים הסמלים, המשלים וההשוואות הובהרו בהקשרם המיידי, או שרעיונותיהם הוגדרו בפסוקים אחרים. במקרה כזה, יש להבינם פשוטם כמשמעם. הוא אמר, הייתי שבע רצון מכך שכתבי הקודש הם תורת אמת, שנחשפה באופן כה בהיר וניתנה באופן כה פשוט, עד שכל אדם, גם אם הוא הביל, לא ישגה בהבנתה. חוליה אחר חוליה בשרשרת האמת גמלה לו על מאמציו, לכשצעד, צעד אחר צעד, לאורך שורות הנבואות הנשגבות. מלאכי השמיים האירו את שכלו וביארו לו את כתבי הקודש. האופן שבו התגשמו הנבואות בעבר שימש לו קריטריון לבחינת התגשמותן של נבואות שטרם התגשמו. הוא חש שביעות רצון מכך שלהשקפה הרווחת על ימות המשיח תקופה בת 1,000 שנה שבה ימשול המשיח במלכותו הרוחנית עד קץ העולם לא נמצאו תימוכין בכתבי הקודש. תורה זו שהצביעה על 1,000 שנות צדקה, שלום וסגסוג לפני שיבת האדון, הרחיקה את אימי יום אדוני מן התודעה. החלף שרעיון זה מנחם ומשמח ומנוגד לתורת המשיח, אשר הכריז כי החיטים וההסבים הרעים ימשיכו לצמוח יחדיו עד הקציר שיתרחש בקץ העולם. מתי י"ג 30-38-41. ואף למשנת שליחיו, שהכריזו כי אנשים רעים ומדיחים יגבירו רעתם, כי באחרית הימים יבואו זמנים קשים. תימותאוס ב' ג' 13-1. וכי מלכות האופל תתקיים עד ביאת האדון, ואז תאחל ברוח פיו ותושמד בזוהר הופעתו. תסלוניקים ב' ב' 8. התורה על קבלת העולם כולו, את האמונה ועל מלכותו הרוחנית של המושיח, לא הומצא בידי קהילת השליחים. היא לא התקבלה באופן כללי בקרב המשיחיים עד לאחר ראשית המאה ה-18. בדומה לכל תורת שקר אחרת, השלכותיה היו רעות. היא לימדה את בני האדם לצפות לביאת האדון אי שם בעתיד הרחוק, ומנע מהם לשים לב להוטות המבשרים את שיבתו. היא נסחה בהם תחושת אמון וביטחון שלא הייתה מבוססת היטב, וגרמה לרבים לחדול להתכונן כיהות לביאת אדונם. מילר גילה שכתבי הקודש מלמדים מפורשות על ביאת המשיח בכבודו ובעצמו לעולם. שאול השליח אומר, האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה בכל שר המלאכים ובשופר אלוהים. תסלוניקים א' ד' 16. המושיע הכריז בנוגע לשיבתו ויראו את בן האדם בא עם ענני השמיים בגבורה ובכבוד רב. כי כברק היוצא ממזרח ומהיר עד מערב כן יהיה בוהו של בן האדם. מתי כ"ד 30-27. האדון ילווה בצבא השמיים כולו, כאשר יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים איתו, והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול ויקבצו את בחיריו. מתי כ"ה 31, כ"ד 31. בעת ביאתו, הצדיקים שמתו יקומו לתחייה, והצדיקים הנמצאים בין החיים השתנו וילבשו על מוות. שאול אומר, לא כולנו נמות, אבל כולנו נשתנה בין רגע, וכהרף עין בשופר האחרון. שכן ניתקע בשופר, והמתים יקומו בלי כליון, ואנחנו נשתנה. כי מן הראוי שזה הכפוף לכליון, ילבש על כליון, וזה הכפוף למוות, ילבש על מוות. קורינתים א' ט"ו 51-53. באיגרתו למאמינים בתסלוניקי, אחרי שתיאר את ביאת האדון, שאול אומר, המתים השייכים למשיח תקומו ראשונה. אחרי, כן, אנחנו הנשארים בחיים, נלקח יחד איתם, בהננים, לפגוש את האדון באוויר. וכך נהיה תמיד עם האדון. תסלוניקים א', ד', 16-17. רק אחרי ביאת המשיח, בכבודו ובעצמו, ינחלו חסידיו את המלכות. המושיע אמר, כאשר יבוא בן האדם בכבודו, וכל המלאכים איתו, ישב על כיסא כבודו, ויאספו לפניו כל הגויים. אז יפרידם זה מזה, כרוהה המפריד את הכבשים מן העיזים, ויציב את הכבשים לימינו, ואת העיזים לשמאלו. יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי, ורשו את המלכות המוכנה לכם מאז יווסד תבל. מתי כפי 31-34. מן הפסוקים של איל אנו למידים, שכאשר יבוא בן האדם, המושיע, המתים יקומו בגוף שלו הושחת, וחסידיו הנמצאים בין החיים ישתנו. באמצעות שינוי כביר זה, ישירם האדון לנחול את המלכות. שכן שאול אומר, בשר ודם אינו יכול לרשת את מלכות האלוהים, גם אין הכיליון יורש על כיליון. קורינתים א', ט"ו, 50. האדם במצבו הנוכחי הוא בן תמותה. לפיכך, גופו נשחט לאחר המוות. אך מלכות האלוהים הנצחית אינה כפופה לכיליון, ולא תשחט לעולם. לפיכך, נבצר מבני התמותה להיכנס למלכות האלוהים. אך כשישוע ישוב, הוא יתת את חסידיו בעל מוותיותו, ויזמינם לנחול את מלכותו, שכן הם יורשיה היחידים.